גומרים הולכים 102 עם ענת גלובוס ואלעד בילו ומאיה קנולר וכן ליברמן, ובוקר טוב לחבר הכנסת זאב אלקין.
בוקר טוב.
מה שלומך?
אישית בסדר, לאומי, היו ימים טובים יותר למסע.
כן.
טוב, יש לנו הרבה נושאים לדבר עליהם, אבל אני רוצה להתעכב על הצבעה מלפני שבוע, החלטה שאתה הובלת בכנסת נגד הקמת מדינה פלסטינית. 68 ח"כים הצביעו בעד ההחלטה הזאת, כלומר נגד מדינה פלסטינית.
נכון, ורק 9 הצביעו בעד מדינה פלסטינית, שזה שינוי דרמטי בעמדת כנסת ישראל. הרי בפעמים הקודמות, כשהסוגיה הזאת הייתה על הפרק בהצבעות על הסכמי אוסלו, בהצבעה על ההתנתקות, אז יחסי כוחות היו אחרים לחלוטין.
וגם שתי מפלגות נעדרו, יש עתיד והעבודה.
כן, אפשר להגיד שבהצבעה הזאת ראינו שאפילו השמאל או שמאל מרכז הישראלי לא מעיז לבוא למליאת הכנסת ולהצביע בעבודה. זה משקף שינוי דרמטי בעיניי שהחברה הישראלית עברה, קודם בעקבות האינתיפאדה השנייה ואחר כך אחרי הטבח בשביעי באוקטובר, והלכו להבנה שרעיון להקים מדינה לאורך כל הגבול שלנו בלב ארץ ישראל, שברור שחמאס הגיע שם לשלטון ונהנה היום 70% תמיכה באוכלוסייה פלסטינית ביהודה ושומרון, זה רעיון הזוי.
מהי מדינה פלסטינית מפורזת?
מה זה מפורזת? גם אז הייתה מפורזת, פורמלית, לפי כל ההסכמים, ותראי מה הייתה משם, ותראי עד היום כמה נשק יש שם, למרות כל הפעולה של צה"ל יותר מ-9 חודשים. אנחנו יכולים להכיל את עצמנו בכל מיני סיפורי סרק, אבל בסוף זה לא עובד.
אז מה כן?
מה כן? קודם כל לא לסכן את עצמנו, כן? רעיון שתהיה פה מדינה שבתוכה יש שלטון, כמו שאמרתי, הוא שלטון איסלאמי, רדיקלי, שלא מתבייש להגיד שמטרתו זה להשמיד אותנו באשר מי שאנחנו. אגב, הוא לא מבחין במי שתומך במדינה פלסטינית למי שמתנגד.
אוקיי, אז אמרת, קודם כל לא לסכן את עצמנו.
אבל מה כן, מה כן?
אבל אוקיי, אבל אחרי זה...
הולכים איתך, אבל שואלים באמת מה כן, מה יהיה פה?
מה יהיה פה, לא תמיד את יודעת עד הסוף לענות. דבר אחד ברור, כן? שלפעמים שימור מצב עדיף על השינוי, אם השינוי מביא לרעה.
זהו, אבל חשבנו ששבעה באוקטובר שינה את התפיסה הזאת, כי שימור המצב באופן כזה או אחר גם הוביל לשבעה באוקטובר.
לא, זה לא נכון. מה שהוביל לשבעה באוקטובר זה הרעיון שלנו שאפשר שתהיה פה מדינת חמאס על הגבול שלנו, ואנחנו לא נעשה שום דבר. זה מה שהוביל לשבעה באוקטובר.
אבל מה שעוד הוביל לשבעה באוקטובר זה שנחזק את חמאס ונחליש את הרשות הפלסטינית. גם זה הוביל לשבעה באוקטובר. כבר אפשר להסתכל על זה מהמון המון זוויות, אבל ניהול הסכסוך קשל.
אני חולק על זה. אני חושב שמה שקשל זה רעיון של הכלה ונסיגות. אנחנו נסיגונו מעזה, ובסוף חמאס השתלט שם. אנחנו החלטנו שאנחנו מכילים את חמאס, ובסוף הוא טבח בנו ותקף אותנו בשביעי באוקטובר, וזה היה לך שפק ללמוד מזה. אתה לא מכיל את האויב, אלא אתה פועל כדי לחסל את השלטון שלו, וזה מה שבדיוק צריך לעשות.
אבל אולי יהיה קל יותר להתמודד מול האויב, כשלאויב הזה תהיה מדינה.
היא לחמה, זה כמה סוג של מדינה בעזה. ניסינו את הפטנט הזה, כמה אפשר לחזור על...
הסוג של מדינה תחת מצור, זה לא בדיוק.
את יודעת מה אלברט איינשטיין אמר על אנשים שעושים אותו דבר ומסתכלים לתוצאה?
אני יודעת שזה לא באמת אלברט איינשטיין אמר, אגב, תדעו, דני, תשמע את זה גם. מסתבר שזה לא אלברט, אלברט איינשטיין לא באמת אמר את זה, אבל כולנו...
האמירה יותר חשובה ממי שאמר אותה.
נכון, אבל תראה, אבל זה בדיוק העניין, חבר הכנסת אלקין, אנחנו ניקח עכשיו את האמירה הזאת של לעשות שוב ושוב את אותה טעות ולצפות לתוצאה שונה מעיד על אי שפיות. אבל מי שכל הזמן עשה את הטעויות האלה וציפה לתוצאה אחרת, זה לא השמאל שרצה להכיל ורצה שלום ורצה הסדר, זה ממשלות ימין שלאורך שנים נמנעו מהסדר.
לא, אני חולק על זה לחלוטין. הלכנו על הסכמי אוסלו וזה התפוצץ לנו בפנים עוד לפני שהתחלפה ממשלת שמאל וממשלת ימין. האוטובוסים התחילו להתפוצץ עוד בימי אותה ממשלת מרכז שמאל של יצחק רבין ושמעון פרס, שנים ספורות אחרי שחתמנו על הסכם אוסלו, החלטה דרמטית למדינת ישראל, ופינינו שטח ונתנו לפלסטינים להקים מנהל עצמי. בשנת 2000 הייתה ממשלת שמאל, כן, אהוד ברק היה ראש ממשלה, הציע לפלסטינים הצעה שלא הוצעה כמוה מעולם, כן, כולל אפילו חלוקה של הר הבית, חלוקת ירושלים, הציע את זה בקמפ דוויד וטאבה, וקיבלנו אינתיפאדה שנייה.
אבל הרבה מים זרמו בנהר מאז שנת 2000, כלומר, האם אנחנו נמשיך להתעלות בכישלון של אהוד ברק כמשהו שמונע מאיתנו לחשוב בכל זאת על עתיד אחר?
זה לא רק הכישלון של אהוד ברק, כמו שאמרת, בא גם ראש ממשלה מהימין, אריאל שרון, ופינה את עזה בהתנתקות. וכמה זמן לקחת שחמאס הגיע שם לשלטון?
אגב, גם ההתנתקות, לא רעיון שמאלני בכלל.
השמאלנים
היו מעדיפים לעשות הסכם, לא הסכם, לא התנתקות חד-צדדית.
בא ראש ממשלה מהימין?
לא, לא, אני יודעת שאמרת את זה, אני רק אומרת שכל הדברים האלה, כל המהלכים האלה, גם ההתנתקות, נובעים עדיין מתפיסות ימין שנמנעות מהסכם, מהסדר, אלא רוצות להחליט לבד.
ניסית את זה גם בהסדר וגם בדרך חד-צדדית, אז באלף ובית היה בהסדר, התנתקות ויציאה מלבנון היה חד-צדדית, בכל המקרים האלה שנסגונו, ואחר כך כשהחלטנו להכיל זה התפוצץ לנו בפנים.
כשאלה היא מה עושים אחרי שנסוגים ואיך מתמודדים, הרי שוב גם אומרים עכשיו שנסיגות הורגות, כי הנה תראו כל נסיגה הביאה לזה שתוקפים אותנו, השאלה היא איך מגיבים להתקפות האלה. כשאתם הייתם בממשלת השינוי התגובה הייתה קצת אחרת.
התגובה הייתה אחרת, אבל עדיין בסופו של דבר יש פה שורש בעיה. אם אתה מאפשר להקים מדינת טרור שנמצאת על הגבול שלך, ובמקרה של מדינה פלסטינית, אנחנו מדברים על כל הגבול של מדינת ישראל, כן? זה יקרה, 7 באוקטובר הבא יפגוש אותנו, אם נעשה את זה לא רק בעוטף עזה, הוא יפגוש אותנו בכפר סבא, ויפגוש אותנו בנתניה, ויפגוש אותנו בראש העין, ואפשר להמשיך את הרשימה הזאת.
אז ההתנחלויות הן מגן אנושי על כפר סבא?
לא, יישובים ביהודה ושומרון זה לא מגן אנושי, אבל זה עובדה. שכשהם זזו מאז, מי שחטפו זה יישובי העוטף לסדרות. זה נכון שהם
לפעמים לא... אבל יש עוד משתנים, כמו איך הגבנו לעובדה הזאת. יכולנו גם להגיב אחרת לעובדה הזאת, ואז אולי לא היינו מגיעים לשבעה באוקטובר. כלומר, ההתנתקות היא לא סוף פסוק. קרו דברים מאז ההתנתקות, או לא קרו דברים מאז ההתנתקות, שלהם יש אחריות גדולה יותר על שבעה באוקטובר.
השורש של זה, זה יכולת לאפשר לגופי טרור להקים מדינות טרור ולשלוט בהם. הרי גם מה שקורה היום בדרום לבנון זה סוג של מיני מדינת טרור של חיזבאללה, כן? שחיזבאללה שולט שם כמעט באופן מוחלט, כמו שהוא שולט אגב במידה רבה בלבנון כולה, באמצעות המנגנונים הפוליטיים שהוא בנה. ולכן בסופו של דבר מי שחושב שאפשר לחיות ליד מדינות טרור כאלה שמומחים על ידי גופי טרור אסלאמיים רדיקליים שחלק מהאידיאולוגיה שלהם זה להשמיד אותנו ולא יעזור בידים, כן, את יכולה להגיד אני אהיה בסדר איתך ואני אשלם לך ואני אעביר לך כסף ואני אתן לך שטח אפילו, זה לא זה, כן, כי בסוף המטרה הסופית זה להשמיד אותנו.
אבל זה לא העמדה של הרשות הפלסטינית, זו כן העמדה של חמאס, זו לא העמדה של הרשות הפלסטינית.
אני אשאל אותך שאלה. כשהיום צעיר פלסטיני מגיע לגיל 18 ושואל את עצמו מה הדרך שלו להגיע למסורת הכי גבוהה שקיימת ברשות פלסטינית, את יודעת מה שתי האופציות שרשות פלסטינית מעמידה לו? אופציה אחת זה להפוך לשר ברשות פלסטינית, קצת קשה לבחור צעיר בן 18, ואופציה שנייה לצאת לרחוב ולרצוח כמה ישראלים ולהיכנס לכלא הישראלי, כי אז הוא יקבל מסורת שווה גודל של שר. אז תגידי לי, האם המנגנון שהוא מעודד תספיק לרצוח ישראלים ברמה יומיומית, ברמת חקיקה שקיימת היום ברשות פלסטינית, האם המנגנון הזה הוא מנגנון שהביא לפה שלום?
לא, בפירוש לא.
אני רוצה לשאול...
אז הנה, קיבלנו תשובה, גם על הרשות הפלסטינית.
אבל רגע, אבל הסיבה שאני שואלת את כל השאלות האלה, וסליחה דן, אני כבר אעביר את זה לך, הסיבה שאני שואלת את כל השאלות האלה, זה לא כי אני חושבת שהפלסטינים הם, הרשות הפלסטינית מורכבת, כולם מדובוני אכפת לי שרק רוצים בטובתנו. אני שואלת את זה פשוט כי אני מנסה להבין, אוקיי, אז מה העתיד שלנו פה? אם לא יהיה הסדר, אם אין עם מי לדבר, אז מה כן יהיה? מלחמת נצח? זה מה יש?
אני לא יודע אם זה מלחמת נצח, אני רק יודע שלמכור לעצמנו חלמות פרודים שאחר כך מתפוצצים לנו בפנים וגובים מאיתנו מחיר קשה, זה בעייתי יותר. אני פעם בדקתי סטטיסטיקה, אולי זה גם יעניין אותך לשמוע, כמה ישראלים נהרגו מטרור פלסטיני מקום המדינה עד להסכמי אוסלו, וכמה מהסכמי אוסלו ועד היום, בדעתי זה לפני 7 באוקטובר, המספר הזה לצערי מאז תפס בצורה מטורפת, אבל עוד לפני 7 באוקטובר, מ-48 עד תחילת שנות ה-90, מטרור פלסטיני נהרגו כ-1,000 ישראלים. מתחילת שנות ה-90 עד שחתמנו על הסכם אוסלו, עד לפני כמה שנים, שזו תקופה יותר קצרה, כן, התקופה השנייה, נהרגו 1,500. זאת אומרת שבתקופה שהיא קצרה פי 1.5, נהרגו יותר פי 1.5 אנשים, ברגע שניסינו למכור לעצמנו חלומות ורודים, ואמרנו שזה יהיה בסדר, ושאם צריך נקה בהם בכל הכוח.
אני רוצה לשאול אותך, זה בנוסף למה, לשיחה שלך עכשיו עם חנה, יש את העניין הזה של היום שאחרי, מדברים על היום שאחרי, אתה חושב, ומדברים על דחלן, והוא עצמו לא רוצה להיות המנהיג של עזה, אבל הוא חביב האמריקאים כנראה, אבל שונים אותו פה, והוא הודיע שהוא לא רוצה להיות, אבל המונח הזה היום שאחרי, אתה חושב שהשיבה באוקטובר קידם את אותו יום שאחרי לקראת מדינה פלסטינית, או הרחיק אותו לא מבחינת ישראל, מבחינת הקהילה הבינלאומית, כי גם הם מושקעים פה?
זה אנחנו עוד לא יודעים. ברור שהלחץ עליו, ברור ששביעי באוקטובר הגזיר את הנושא הפלסטיני לראש סדר יום העולמי, וזה מה שסנוואר רצה שיקרה, בהיבט הזה הוא ללא ספק הצליח, וברור שהלחץ עלינו על הקמת מדינה פלסטינית גבר אחרי שביעי באוקטובר, אבל התוצאה הסופית היא תלויה במה שנעשה. הרי מה המשמעות של ההצבעה בכנסת שהייתה לפני שבוע שבאיתה פתחנו, שבפועל למעשה המנהיג הישראלי היחידי שמוכן להתייצב בכנסת ולהגיד אני בעד מדינה פלסטינית ולהצביע בעד זה, קוראים לו אחמד טיבי. אז כשהעולם מסתכל על זה ואומר לעצמו רגע, אז אני צריך לחכות שאחמד טיבי יהיה פה ראש ממשלה כדי שהסיפור של שתי מדינות יהפוך למעשי, אני חושב שיש משמעות מאוד מאוד גדולה למסר הזה של הכנסת, של כנסת ישראל בשבוע שעבר. גם המועמד האלטרנטיבי לבנימין נתניהו, כן, גם הוא בסופו של דבר אחרי בהתלבטויות ברגע האחרון נכנס והצביע נגד מדינה פלסטינית יחד עם רוב המפלגה שלו.
אתה חושב?
נורמליזציה עם סעודיה זה משהו שאתה בעדו?
נורמליזציה עם סעודיה אני בעדו, אם זה קרוב במדינה פלסטינית ולסכן את ביטחוננו, אז כמובן לא, יש מחירים. כל דבר טוב, יש מחיר שאי אפשר לשלם בעדו, גם אם הדבר הוא טוב של עצמו.
אתה חושב, חבר הכנסת אלקין, שעכשיו כשביידן משוחרר מכל מיני חגורות פוליטיות, איך אתה חושב הוא יפעל מול נתניהו ומול ישראל?
אני לא יודע, אני לא נביא בהקשר הזה. זה נכון שנשיאים אמריקאים בתקופה כזאת, כן, לפעמים היו הרבה יותר נוקשים. אני רוצה להזכיר לכם את התקופה האחרונה של אובמה אחרי
הבחירות. עם ההחלטה באום במועצת הביטחון.
עם החלטה אחת באום במועצת הביטחון שהייתה מאוד לא טובה לנו.
אחרי הבחירות ולפני ההחתרה של טראמפ.
בדיוק, אגב, שהייתה לא טובה לנו והאמריקאים ממש עבדו להעביר אותה, כן, הם בעצמם ימנעו, אבל הם לחצו על מדינות אחרות להצביע בעד. ואגב, ניסו להעביר עוד החלטה הרבה יותר קשה לנו, שבסוף נעצרה באופן מפתיע דווקא בגלל ההתערבות הרוסית ואיום בבית הרוסי. ולכן האם יכולים להיות תופעות מהסוג כזה? יכולות להיות תופעות מהסוג כזה, אי אפשר לדעת בוודאות. מאוד מצווה שלא יהיה, כי בכל זאת מדינת ישראל נמצאת במלחמה, ואני מצפה מנשיא ארצות הברית להבין שכל גילוי מחלקות וחילוקי דעות בינינו לבין ארצות הברית ולחץ אמריקאי עלינו, בסופו של דבר הוא מסר מאוד מאוד בעייתי לאויבים שלנו שהם גורמים מאוד שליליים בזמרת טיפון. הרי כשאיראנים או חיזבאללה או אפילו חמאס מסתכל על זה, הוא אומר, הנה, יש בעיה בין ישראל לארצות הברית, אז אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להקות את מדינת ישראל יותר חזק, כי החבר הגדול שלה, כן, המעצמה האמריקאית, לא בטוח שתתערב לטובתה, לא בזירה המדינית ולא בזירה הביטחונית.
ברמה האידיאולוגית, חבר הכנסת אלקין, אין הרי באמת פערים גדולים בינך לבין נתניהו, ואפשר לומר את אותו דבר גם על גדעון סער. אתם שוקלים אולי כן לחזור לממשלה הזאת?
קודם כל יש פערים, הפער הכי גדול הוא פער בזה שאני לא רק חבר כנסת לאומי, כן, ימני, אלא גם ליברלי, והמרכיב הזה הוא חשוב מעיני לא פחות. בזמנו ליכוד הייתה מפלגה לאומית ליברלית, כן, היו ימים, זה היה הדגל שלי.
מזמן, בהיסטוריה זה משהו, כן.
עכשיו ככה הגדירה את עצמה, לא, אני עוד זוכר ליכוד כזה, כן, כשהייתי בתוכו, ולכן כן יש פערים, והפערים לא מעטים, והם באים לידי ביטוי גם במחלקות אפילו מעשיות, איך מצביעים על נושא כזה או אחר או על חוק כזה או אחר, והפערים האלה גם באו לידי ביטוי במשך כל שנה וחצי האחרונות, כשעמדנו נגד כל מיני יוזמות שהממשלה הזאת הובילה, שבינינו היו פוגעים ביסוד הזה, הליברלי של מדינת ישראל. אפשר להיות ימני ולהיות ליברלי, זה לא כללה. ואגב, אני חושב שציבור גדול מאוד בארץ נמצא בדיוק
בינינו. זה נכון, חבר כנסת.
אבל אי אפשר להיות ימני ולהגיד לי מה יהיה פה מלבד מלחמת נצח. זה לא הצלחנו לעשות בשיחה הזאת, אולי בפעם הבאה. בסדר?
את מוזמנת לעלות את הישוב.
חבר הכנסת זאב אלקין, שבת שלום.
תודה רבה ושבת שלום.
מקבצון, וכבר נחזור עם חברת הכנסת קטי שיטרית.